חלק גדול מהכסף שהבנק עובד עליו, הוא כספי העובר ושב, כספי הפקדונות של הציבור. 500 מיליארד שקל נמצא בעובר ושב. בעיניי זה דבר מדהים, כי זה היה נכון בריבית אפס, אבל כשאתה יכול לקבל בקרן כספית, בפיקדון בבנק, 4-4.5, לפעמים יותר אחוזים, המון כסף נשאר בעובר ושב. אני חושב שזה נע בין עצלנות לממש חוסר ידע. הצרכנות הנוראית של משקי הבית בישראל תרמה חלק משמעותי מאוד מהרווחים האלה. אם מה-500 מיליארד שקל, רק חצי היה עובר לזה, וחצי אם היה עובר, אז ההכנסות לבנקים ירודות ב-10 מיליארד שקל.
כמה אנחנו לא אוהבים את הבנקים, אה? והרבה מזה הם הרוויחו ביושר, צריך להגיד. אבל יש לנו גם איזה פחד מבנקים, מהשפה הזאת, מעולם הידע הזה. אנחנו לא מספיק מכירים אותו, והדבר הזה עולה לנו הרבה כסף. כמה כסף? זה הרבה מיליארדים. עכשיו, אני יודע, זה מספר כזה שעובר לידינו, נכון? נו, מיליארדים, סבבה. אבל בוא ניקח רגע את הכסף בעוש. רק על זה, על ה... מאות מיליארדים שאנחנו משאירים שם, אנחנו מפסידים במינימום 10 מיליארד שקל בשנה. 10 מיליארד שקל שאנחנו תורמים לבנקים. דה פקטו. זה פסיכי. זה לא באמת הגיוני, זה בעיקר פתיר. אבל אנחנו צריכים להיות פה פרואקטיביים. יש לנו אחריות, אין ברירה אחרת. עכשיו הבנקים פרסמו את הדוחות השנתיים שלהם ל-2023, 25 מיליארד שקל רווח נקי, אחרי הוצאות והכל, איזה ביזנס מודל, אה? מתי פעם אחרונה פתחתם דוח כספי של בנק? איזה שאלה מוזרה, אני יודע. האמת, אני לא יודע מה השתבש אצלי בדרך, כי אני די אוהב את זה. לא יודע, כאילו אוהב לפתוח, אוהב לראות את הטבלאות, את מיליארדי השקלים האלה שאנחנו משלמים סתם, אוהב לחפש את המגמות, פעם עוד אפילו הייתי מבקש מהבנקים ממש את הדוח כזה בהארד קופי, היום אני מסתפק בדיגיטלי. דוח כזה הוא בערך 400 עמודים, והאמת זה לא רק המספרים, כי מתוך הטבלאות האלה מבינים סיפור, וזה הסיפור שאני רוצה לספר לכם היום. מבטיח שזה לא סיפור לפני שינה, כמו כזה, לא יודע מה, ארנב הקשיב, טרוף אותי, נכון? לא, זה... פרק מעניין להלאה, כי המספרים זה החיים עצמם. זה עליית מחירי הדיור בשנים האחרונות שמשתקפת בדוחות של הבנקים, איך היא משפיעה עלינו. זה הכסף בעוש והפקדונות, זה הריביות, זה העלאת הריבית, זה האינפלציה, זה המלחמה. איך היא משפיעה? האמת שזה גם השקעות, כי בסוף הבנקים נסחרים בבורסה, האם המניות שלהם מעניינות? כדי לענות על כל השאלות האלה, הבאתי לפודקאסט את אלון גלזר, הוא סמנכ"ל בלידר שוקי הון, הוא בעיקר אנליסט בנקי מנוסה, שראה איזה דוח או שניים של בנקים, והוא ידבר איתנו כאן בדיוק על הפרספקטיבה הזאת, לאן זה הולך מכאן. דיברנו באמת על זה שגם בנק זה בעצם עסק כל כך ממונף, שזה קצת מוזר אפילו שזה מתאפשר הדבר הזה, והרחבנו על זה בפרק, וקראתי לפרק הזה מכונת הרווחים של הבנקים, לא כקליק בייט, לא סתם כדי להכיס, אלא פשוט נראה שלא משנה מה עשו בשנים האחרונות, ועדות, רגולציה, בוא ניקח מהבנקים את זה, נפריד מהם את זה, קורונה, מלחמה, הבנקים פשוט מרוויחים. הכסף של החיים עצמם, אתם יודעים מה, שנייה לפני השיחה עם אלון, אני גם אגיד לכם שאני מקבל לאחרונה מלא פידבקים והודעות ומיילים וסתם שיחות קטנות כאלה, וזה כיף לשמוע אתכם, כיף לשמוע שאתם שומעים, שאתם מאזינים, שהפודקאסט מעניין אתכם. מוזמנים להגיב פה על הפרק, מוזמנות לדרג בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בעיקר מוזמנים לשלוח לי הודעות עם פידבקים, מה אהבתם, מה הייתן רוצות לשנות, אני ממש מחכה לשמוע את זה. הכסף של החיים עצמם, פרק 38, אני תומר ורון, בנקים, מתחילים. היי אלון, מה שלומך?
אלן, תודה.
כיף שאתה פה, כיף להריח אותך. בנקים.
בוא נדבר על זה.
כמה זמן אתה ככה נקרא לזה פותח דוחות בנקים?
זאת שנתי ה-24, כלומר... אז 24 כפול 4 דוחות, אנחנו כמעט ב-100 דוחות רבעוניים של בנקים.
ראית איזה דוח או שתיים?
לגמרי.
כן. בוא נדבר רגע על הדוחות, אנחנו מדברים ממש איך שהבנקים פרסמו את הדוחות השנתיים ל-2023, מעל 25 מיליארד של רווח נקי, תשואה להון, דו-ספרתי, 16% בממוצע, יש בנקים שאפילו כמעט הגיעו ל-20,
נכון.
ואפשר להגיד שזה כבר השנה השנייה שאנחנו רואים מספרים כאלה, ואתה יודע, בנק זה עסק שאמור להיות יחסית שומרן, עם מלא רגולציה, ואנחנו רואים תשואות להון, שנראה לי גם קרנות גידור אולי היו חותמות עליהם או משהו כזה.
כן, אז למעשה קרו שני דברים בו זמנית נגיד. אחד, הבנקים מסיימים תהליכים מאוד משמעותיים של התייעלות, והצליחו להתייעל באופן מאוד מרשים, פיתו עובדים, עובדים מסוברים משרדים, מצליחים מאוד בכל מה שקשור לתהליך ההתייעלות. החלק השני הוא, אולי שלושה אפילו, החלק השני הוא שאנחנו בסוף תקופה של צמיחה מאוד חדה בפעילות. למעשה, קצת כמו כולנו, אחרי הקורונה הבנקים פשוט אמרו, נראה לנו הכל בסדר, אפשר לתת אשראי ונתנו אשראי. והדבר השלישי שאולי הוא הכי משמעותי, זה הריבית שהתרומה שלה היא כל כך משמעותית לבנקים, היא משלבת, ואולי נדבר על זה תכף, גם את העובדה שכשהריבית עולה, אז בנקים נפתחים מרווחי אמון, אבל גם את הצרכנות הנוראית של משקי הבית בישראל, שתרמה חלק משמעותי מאוד מהרווחים האלה. ובשורה התחתונה אנחנו מסכמים תקופה נהדרת, אבל מצד שני עם הרבה מאוד איומים כלפי העתיד.
אתה אומר, העתיד לא בטוח שיהיה עם תשואות.
העתיד ככל הנראה כל כך טוב לא יהיה, זה אפשר להגיד ממש כמעט בוודאות. השאלה כמה רע, כלומר, או כמה המצב של המדינה יהיה עשרה, וכאמור בוא נרחיב על זה.
כן, אז אנחנו עוד מעט נדבר גם על זה, אבל אמרת פה משפט מעניין, זה קרה כי הבנקים יצאו במהלכי התייעלות, שהתייעלות זה כזה, אתה יודע, שם כזה מאוד יפה ל... פיתרו מלא עובדים, עברו לפעמים מתל אביב למקומות אחרים,
נכון.
שילמו פחות, אגב, פחות או יותר, כמה עובדים יש היום במערכת הבנקאית? אתה זוכר את המספר?
לא, אני לא זוכר את המספר.
אבל בוא נגיד שהוא ירד משמעותית.
האמת, הוא לא ירד משמעותית, כמו שהבנקים בלמו גם את הטייס האוטומטי המפורסם של העובדים, הבונוסים עברו להיות בונוסים לפי תוצאות, ובעיקר המספרים נעצרו, סגרו הרבה סניפים, עברו, אתם יודעים, אנחנו מקבלים היום שירות, אני אגיד בסוגריים, אולי פחות טוב, בטלפון במקום שירות אצל פקיד, עשו הרבה מהלכים שהופכים אותם ליותר יעילים, ובעיקר נשארו עם אותה כמות לובדים בערך, אבל על גודל שגדל בעשרות אחוזים, ולכן הרווחיות השתפרה.
אז אתה אומר זה, אתה אומר המרווחים כי הריבית עלתה, עוד רגע אולי נדבר גם על זה, אבל אמרת גם בגלל התנהלות נוראית של משקי בית, למה אתה מתכוון?
זה קשור למרווח הפיננסי.
אוקיי.
משקי הבית, אולי כדאי עם זה להתחיל, כי בעיניי זה הדבר הכי גדול והכי משמעותי שקרה. משקי הבית, אנחנו תמיד מדברים על העמלות בבנקים, ואנחנו יודעים שלקרון הוא עמלת שורה, או עמלת משיכה, או עמלת העברה. הכסף הגדול נמצא בריביות.
לגמרי. בוא נגיד אגב רק, נכון, ההכנסות של בנקים, אפשר לחלק את זה פחות או יותר שליש הכנסות מעמלות, ושני שליש מהריביות?
אני חושב שאולי בתקופה של ריבית אפס זה נכון, בתקופה
היום
של
כבר
ריבית,
אתה אומר, נכון,
זה,
נכון.
זה אולי 80-20,
נכון,
יותר מדייק את זה. הבנקים בעצם מרוויחים, המגזר שהבנק הכי מרוויח הוא מגזר משקי הבית. משקי הבית, הכספים שנמצאים בעובר ושב, כלומר חלק גדול מהכסף שהבנק עובד עליו, הוא כספי העובר ושב, כספי הפקדונות של הציבור. יש היום במערכת 1.8 טריליון שקל בארץ של פקדונות. מתוך הפקדונות האלה, עדיין 500 מיליארד שקל נמצא בעובר ושב. עכשיו, בעיניי זה דבר מדהים, כי זה היה נכון בריבית אפס, אבל כשאתה יכול לקבל בקרן כספית, בפיקדון בבנק, 4-4.5, לפעמים יותר אחוזים, המון כסף נשאר בעובר ושב. למה זה? חלק תמיד יהיה בעובר ושב, כי אנחנו מקבלים כסף, ואנחנו תכף מוציאים אותו, ואנחנו רוצים להחזיק את זה. אבל חלק גדול נמצא בגלל ש... אני חושב שזה נע בין עצלנות לממש חוסר ידע, כלומר, יש הרבה מאוד אנשים, אני כבר זקן, אז אני חייתי בריבית גבוהה, אבל מי שעובד 10, 12 שנים בזה, הריבית בעצם נעשתה סביב 0 ב-2012. מי שהתחיל לעבוד ב-2010, לא יודע, לא חי אף פעם בריבית גבוהה, ואתה משאיר כסף בעובר ושב, וזה מן סכומים נמוכים של אנשים פרטיים, דרך סכומים מאוד גדולים לפעמים של גם אנשים פרטיים וגם חברות, שכאמור מצטבר ל-500 מיליארד שקל. אם מה-500 מיליארד שקל, רק חצי היה עובר לזה, וחצי אם היה עובר, זה עוד היה עדיין יותר כסף בעו"ש ממה שהיה לפני 12 שנה, אז הבנקים היו מרוויחים, ההכנסות לבנקים יורדות ב-10 מיליארד שקל. זה סכום מטורף, בעצם משקי הבית בעצם תרמו, להערכה שלי סביב בין 10-12 מיליארד שקל השנה, להכנסות לבנקים.
מטורף.
במונחי תשואה להון, להבין, זה לא היה כבר 16% מוצע, זה היה 12% מוצע, ואז היינו אומרים, זאת שנה טובה, זאת שנה לא רעה, אבל באמת, הדרמה הגדולה בתוצאות, ורק לשים במספרים, הבנקים, את הכספים האלה, שעדיין מקבלים 0%, האזרחים מקבלים 0%, מלווים כבר לא באחוז או 1.5%, כמו שהם הלוו לפני שנתיים, כשהריבית הייתה 0, אלא הם מרוויחים בריבית פריים פלוס משהו, כלומר מרוויחים ב6-7%.
כן.
ואז לא נפתח המרווח הפיננסי והרווחיות לשבנקים עולה.
יש להם כספים שהם לא משלמים עליהם כלום.
ומלווים אותם ב5% יותר, כי הריבית עלתה ב5%. הכי פשוט.
נכון. ואתה יודע, אבל כל כך הרבה כתבות, כל כך הרבה יוצא לדבר על זה, להוציא את הכסף מהעו"ש, להוציא את הכסף מהעו"ש, אני חושב, אמרת אולי עצלנות, אולי חוסר ידע, אולי גם קצת פחד, כאילו לפעמים אני מדבר עם אנשים, אומרים לי, להוציא את הכסף,
אז יש קצת פחד, אבל אני אומר, בואו נעביר את זה בבנק, לפיקדון,
לפחות לקבל
יש
משהו,
יש פיקדון יומי, אז עכשיו אני יכול להגיד, גם אני, פתאום הבנתי שגם אני הרי משאיר קצת כסף בזה, המשכורת, תכף יורד כרטיס אשראי, ויש כל מיני מכשירים שפעם הבנקים נתנו, כלומר הבנקים אוהבים לתת מכשירים כשלא צריך אותם, ואז פחות כשכן צריך אותם, להעביר כסף לפיקדון יומי, ולהתמקח על הריבית, וגם שם אפשר לקבל בין 3-4%.
וכמו שאמרת, באמת יש אלטרנטיבה לפיקדון, כמו קרן כספית, שזה נזיל וזה יומי.
נזיל וזה יומי, וגם אין עמלות.
כן.
כלומר זה מדהים, אתה יכול להעביר לקרן כספית לשבועיים, ואתה לא משלם עמלת הפקדה ועמלת משיכה, אתה, הפתרונות קיימים, אני חושב שזה שילוב, אני אגיד את זה, אני אחלק את זה ככה, זה שילוב ראשון בסוף, זה עצלנות, ואנחנו לא אוהבים להתעסק בפיננסים, אנחנו לא נעבור בנק בשביל עוד 0.5% בריבית, ואנחנו כן נרוץ ונעשה סקר על טלוויזיה ב-10 חנויות, אבל אנחנו לא נעצור וננסה רגע או להבין או להתמקח, ואני חושב שגם בנק ישראל יש לו איזה
נכון.
תורם, כי אני חושב, הוא התריע על זה, אבל הוא לא עשה שום דבר אפקטיבי. הוא לא אומר לבנקים, תשלחו הודעות.
נכון.
שיש. הוא לא אומר לבנקים, תציעו הצעות. הוא לא אומר לבנקים, תפתחו שהציבור ידע על האפשרויות שיש להם בפקדונות ובזה. הוא לא עושה כלום. את הבנקים אני לא מאשים, הם רוצים להרוויח כסף,
כן,
זה בסדר.
נכון, אפשר לא להאשים אותם, קודם כל האחריות היא עלינו, אין ספק, אנחנו צריכים פשוט להיות על זה, ולנהל כן. את זה טוב יותר, ואגב זה לא חייב להיות מסובך. אחרי זה באמת, כמו שאמרת, בנק ישראל, בתור הרגולטור המפקח על הבנקים, אפשר גם אבל להגיד אולי משפט על זה שהבנקים, אתה יודע, נמצאים פה קצת בניגוד עניינים, כלומר הם רוצים את טובת הלקוח כעסק, נכון, הם רוצים להרוויח, כן. אבל הם מעדיפים שאני אשים את הכסף אולי בפיקדון יומי, מאשר בקרן כספית, כי בפיקדון הם מרוויחים הרבה יותר מקרן כספית.
נכון, ואני חושב שכמו שאמרתי, למדנו שבסוף כל עסק רוצה להרוויח, ובדרך כלל ירקן לא יגיד לזה, בוא תקנה את התפוחים היותר זולים, ו... אני לא מצפה באמת מהבנקים שיעשו, אתה יודע מה, אפילו אתה רוצה, הם כמעט רובין הודים, הם לוקחים מהממש עשירים, למי יש את הכסף בעובר ושב, את העשירים הגדולים, העשירים, ומעבירים את זה לחוסכים בקופות הגמל וקרנות הפנסיה, מחזיקי המניות, אז אתה יודע, אני באמת חושב שבעיקר יש פה התנהלות צרכנית כל כך גרועה שלנו, וזה הסיפור המרכזי, בסוף אנחנו צריכים להשלים את עצמנו, אם אנחנו משאירים סכומים, ואתה יודע, ואני מדבר עם אנשים, שזה לא סכומים, זה עשרות אלפי שקלים, השארת 50 אלף שקל בעובר ושב, בעצם נתת מתנה של 2,000 שקל לבנק.
נכון.
עכשיו 2,000 שקל זה המון בשנה.
נכון.
זה המון כסף.
נכון. אז אתה יודע, כשפותחים את הדוחות של הבנקים, אז יש מגזר משקי בית, מגזר עסקים קטנים, בינוניים וגדולים. איזה מגזר הוא באמת, אולי סליחה על הביטוי, אבל הפרה החולבת, זה משקי הבית?
בדרך כלל משקי הבית הם יהיו, זה אלה לקוחות הכי טובים, משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא שהמרווח, כמו שאמרתי, הוא מאוד גבוה, יש הרבה מאוד כסף בעובר ושב, בסוף רוב הכסף בעובר ושב הוא של משקי הבית. סיבה שנייה, הוא מגזר הרבה יותר בטוח, כלומר, אתה מעדיף תמיד לתת 1,000 הלוואות קטנות, מאשר הלוואה אחת גדולה. ולכן, כשמסתכלים לאורך זמן, אז גם ההפרשות להפסדי אשראי במגזר משקי הבית, הן לא מאוד גבוהות, והן, כלומר, אתה יודע לשלוט בהם, ואתה יודע להביא אותם, אז מגזר משקי הבית הוא מגזר מדהים. עכשיו, אפשר להגיד, תראה, חלק גדול מהרווחיות של הבנקים נובע ממגזר הנדלן.
שעוד רגע נדבר עליו לגמרי.
על כל זה, 100 הלוואות ליזמים וקבלנים, ועד למשכנתאות. עכשיו, זה כמובן מגזר שתרם מאוד לפעילות הבנקים בשנים האחרונות, גם עם העלייה במחיר הנדלן, גם עם העובדה שאין בעצם, לא היו שום הפרשות, לא אצל הקבלנים ולא זה, כי כשהכל עלה, אז הכל היה נהדר. אז המגזר הזה תרם מאוד לבנקים בכמה שנים האחרונות.
אתה יודע, אתה אומר מצד אחד זה המשקי בית, זה אנחנו, משפחות, אנשים פרטיים, הציבור הרחב, זה המגזר היותר בטוח, כי בדיוק כמו שאמרת, מצד שני שם המרווחים יותר גבוהים, ואני אומר, אין פה איזשהו ניגוד, כי אם זה הכי בטוח, וריבית בסוף אמורה לשקף גם, לא רק, אבל גם סיכון, אז בסוף יוצא שפשוט שם מפעילים הכי הרבה כוח שוק.
חד משמעי, כלומר, תחשוב, אתה יודע, אנחנו מחליפים ספקים של דברים באחת למעט זמן, אנחנו נתמקח עם יס והוט, אנחנו נתמקח עם החברת סלולר, והבנק אנחנו נשארים, ובסוף אנחנו לפעמים מאיימים עליהם, אם לא תורידו לי את העמלה, או אם לא תשפרו את
הפיקדון, אנחנו נעזוב.
אנחנו לא עוזבים את הבנקים. אנחנו נשארים, אם מסתכלים על נתחי השוק נשארים כמעט אותו דבר, המעברים הם זה, וגם הבנקים כמעט ולא מעודדים, כלומר אין באמת, המבצעים הם מבצעים מאוד מינוריים, כלומר, כן, אולי ניתן לך איזושהי הטבה וזה, אבל אתה לא באמת רואה תחרות מצד הבנקים, וכנראה שלכולם זה טוב, כלומר, אנחנו אין קניבליזציה בתחום הזה, ובגלל שאנחנו מאוד לא תחרותיים, ומאוד לא עוברים, וגם אם נעבור, אז כבר נשאר בזה שעברנו, אז לבנקים קל מאוד להמשיך להרוויח בתחום.
כן, ולגבות מחירים גבוהים. ועד כמה כניסה של בנק חדש, כמו 1-0, יכולה, אמורה לשנות את התמונה? פתאום אולי יש בנק שכן רוצה להתחרות, שכן צריך פשוט לבנות את עצמו ולגייס לקוחות?
כמעט ולא. כלומר, בשוליים. אנחנו רואים, בנק זה הוא כבר פועל, יש עוד בנק שאנחנו, נכון. דיגדלי, שאנחנו תכף נראה. אבל כאן נכנסו לאלמנט הפסיכולוגי, כמו שאמרת, בטוח, כמו שאמרת, אני לא רוצה להוציא את הכסף מעובר ושב, מהפיקדון, אז אפשר לפתוח את זה כעוד חשבון, אבל בסוף, אנשים אוהבים לראות את מרבית הכסף שלהם, גם אם כבר הבנקים זה, גם הבנקים הרגילים, דיגיטליים כבר, ובלי סניפים כמעט, עדיין הם אוהבים להרגיש בטוח אתה יודע, הם אוהבים להרגיש שהכסף שלהם נמצא איפשהו, ולא בענן.
כן. הזכרת פה באחד המשפטים, אמרת איזה ביטוי שנקרא הפרשות להפסדי אשראי. אני עוד שנייה אצלול למספרים, אבל בוא תסביר לנו רגע מה זה אומר.
הפרשות להפסדי אשראי זה בעצם הכסף שהבנק מפסיד בגין לווים שלא מחזירים לו את ההלוואות. ההפרשות נעשות, בעיקר עכשיו יש תקנים חדשים חשבונאים, שאתה גם אמור להפריש בגין הפסדים שהבנת שקרו, מישהו פשט את הרגל, כבר אתה יודע שלא ישלם, אתה מפריש את החוב, אבל גם על העתיד, גם על הערכות שלך לגבי כמה אני אצטרך להפריש בעתיד, וכאן זאת שאלה כמובן סובייקטיבית של הבנק, כלומר הוא צריך להעריך, אמר, המגזר, הענף הזה עכשיו מסוכן, יש עכשיו בעיה עם העסקים הקטנים, אז אני אפריש שם, יש, הבנק עושה את הפעילות הזאת, אבל בגדול, אנחנו מדברים על מצב שבו הבנק מבצע, גם הפסדים בפועל וגם הפסדים על הערכות העתידיות שלו לגבי מי שלא יחזיר את זה.
וב-2023 ראינו שההפרשות האלה זינקו?
נכון, קודם כל אז אין זינקו, אבל אין זינקו מרמה של אפס כמעט. אחד הדברים הטובים של הריבית הנמוכה, היה שהרבה יותר קל להחזיר הלוואות לריבית אפס, מאשר לריבית...
כן, כי זה פשוט הלוואה הופכת להיות מוצר יחסית זול.
נכון, אתה משלם הרבה הרבה פחות ריבית, ויכול לגלגל אותה גם יותר בקלות, ולכן התקופה הזאת של העשור האחרון, שבו ראינו ריביות מאוד נמוכות, גם ביחד עם צמיחה של המשק, ביחד עם תקופה טובה בכלכלה, הביאה לכך שההפרשות היו נמוכות. ראינו השנה גידול בהפרשות, אבל, ופה צריך לשים אבל, עיקר ההפרשות שהבנקים ביצעו, הם עוד לא הפרשות בגין לווים שנכנסו לקשיים, אלא כי בנק ישראל אמר להם, כשפרצה מלחמה, חבר'ה זה, יש פה בלגן, מסוכן, אני רוצה שתעשו הפרשות. אז עיקר ההפרשות שהבנקים עשו עד עכשיו, הן הפרשות יותר גדולות, בגין חשש שהמצב הכלכלי יחייב הפרשות.
כן.
אז אנחנו עוד לא אומרים אנחנו עוד לא רואים פשיטות רגל וחנויות סגורות וזה, אנחנו עוד לא רואים את זה, אבל הסיכון שזה יקרה גדל משמעות.
כן יש איזושהי ציפייה, אמנם גם בנק ישראל אומר להם להפריש, אבל כן יש הבנה וציפייה בבנקים שהמספר הזה יעלה באמת.
אתה שואל אותי, אני מופתע שהוא עוד לא עלה.
כן. כלומר,
הרי קרו בעצם שני דברים משמעותיים. אחד, הריבית עלתה מ-0 ל-5, והיא גם עלתה...
מהר מאוד.
גם עלתה מהר, אבל גם, הרי מתי זה קורה, מתי רוצים לצנן את הזה, שהטירוף בזה, באמת, שפתאום הבנקים, אחרי שהם צמחו כל שנה, 2-3-5%, פתאום הם צמחו 20% בשנה. אז באמת, פתאום, כולם רצו ולקחו אשראי, וזה אשראי בדרך כלל כבר פחות איכותי. זה הדבר ראשון. דבר שני, קרו דברים במדינה. החל מהמהפכה המשטרית שהשפיעה, ובעיקר המלחמה כמובן, שפוגעת בכלכלה, עם חשש שהיא תפגע עוד יותר, תגדיל את הכספים שאנחנו כנראה את התקציב שאני, לא לדברים יצרנים, אלא בעיקר לביטחון. ולכן, שני סימני שאלה גדולים, כלומר, גם מצב המקרו פה, וגם, או מצב בכלל של המדינה הכלכלית, וגם הריבית יותר גבוהה, לדעתי, הייתה כבר אמורה להביא להפרשות מאוד גבוהות, בינתיים זה הפרשות שהבנקים עושים לא בגין לווים ספציפיים, אלא בגין החששות, אבל אני חושב שאנחנו, סבירות גבוהה שנראה עוד עליית מדרגה בהפרשות.
כן, אתה גם כותב באמת בדוחות שאתה מוציא, על הדוחות שאתה מנתח את זה, אתה כותב, יכול להיות שהבנקים אופטימיים מדי מהבחינה הזאת, כלומר, יכול להיות שהם היו צריכים אפילו לעשות הפרשות גבוהות יותר.
אני חושב שהבנקים, אני, אתה יודע, אני הייתי מצפה שהבנקים יהיו שמרנים יותר משתי סיבות. אחת, כי אני לא זוכר אירוע כל כך גדול, כלומר, גם כלכלי וגם, ובעיקר ביטחוני, אני לא חושב שהיינו בכזה אירוע מאז שהבנקים, אתה יודע, בשנות ה-70, והדבר השני, גם חשבתי שנכון להם להיות קצת פחות רווחיים, כלומר, וראינו שהכנסת כבר מקבלת החלטות שבין אם זה הגדלת המס, או בין אם זה היטל חד פעמי, כלומר, למה אתה
אומר...
לא יותר שמרני? וכנראה שהרצון להרוויח יותר ולהראות תוצאות טובות,
כן.
חזק מהרצון להיות שמרן וזה, אבל כמו שאמרתי, אני גם מופתע, כלומר, בסוף יכול להיות ש... יש סיכוי שכמו שעכשיו בארצות הברית מדברים על soft landing ושהכל יהיה בסוף בסדר, ועלו ריבית אבל הכלכלה תנחת בסדר, אז יכול להיות שגם פה נוכל להתגבר על זה, אני חושב שזה אירוע גדול מדי בשביל שהוא יעבור בלי הפרשה משמעותית יותר להפסד.
גם בינתיים אנחנו רואים הרבה דחיית הלוואות ודברים כאלה שקצת עוד מצליחים טשטש את זה ואולי לדחות את התמונה האמיתית.
אז אני חושב שזה גם, זה עושה שני דברים, זה גם מטשטש את התמונה, אבל גם אני חושב שהבנקים עם הראש בחול קצת, באיזשהו מקום. כלומר, זה שדחיתי הלוואה למישהו מהעוטף או מהצפון, ויש לו עסק שנכון שדחיתי לו, אבל זה לא אומר שהלוואה במצב טוב.
כן, יכול להיות שאתה יודע, פעם שעברה שהשתמשו במנגנון הזה של הדחייה, זה היה הקורונה, והיה פחד שוואו, סוף העולם הגיע, ופתאום הכל היה בסדר, יכול להיות שאומרים, גם הפעם נדחה ויהיה בסדר.
נכון, ואני שומע את זה הרבה, גם אז בנק ישראל אמר להם, תעשו הפרשה גדולה, ואחרי זה כל ההפרשה הזאת חזרה לדוחות של הבנקים, ואני שומע את הבנקים אומרים, הנה בקורונה עשינו, אני חושב יש שני הבדלים, אחד הקורונה באמת יצאנו ממנה מאוד מהר, יצאנו מנהר ויצאנו בסדר, וגם, אתה יודע, ישבנו בבית וחסכנו כסף, אז כאילו פתאום המצב של כולם בסדר. והדבר השני, שפה, גם אם נצא, כלומר, עוד לא ניצחנו את המלחמה, ועוד לא חזרנו לבתים בצפון ובאותה, אבל זה גם בלי, ברור שהעלויות, גם העלויות למלחמה, וגם העלויות של התקציב הביטחון, הכי מאוד גבוהות.
כן.
אז לי נראה שאנחנו כן באירוע יותר משמעותי מהקורונה, עם פוטנציאל נזק יותר גדול מהקורונה.
כן. דיברת גם על ענף הנדלן. אנחנו כולנו יודעים מה קרה כאן בשנים האחרונות, ועליות מחירים, והייתה, לא זוכר, 2021 נראה לי, או 2022, עלייה דו-ספרתית במחירים. ואתה יודע, אני מסתכל בתוך הדוחות, ואני רואה שהאשראי לנדלן ממש עלה.
בחלק מהבנקים.
בחלק מהבנקים, נכון.
יש בנקים שעצרו את ה...
ב-2023, אבל אם אני מסתכל אפילו שנתיים, שלוש אחורה...
מסוף הקורונה היה, נגיד, זה היה התפוצצות.
לגמרי.
לגמרי, ואנשים רצו במחירים יותר גבוהים.
אבל אתה יודע, אני הסתכלתי ואני אומר, טוב, אני מכיר פשוט יותר את עולם המשכנתאות, ראיתי את המספרים, איך תיק המשכנתאות גדל, שיאים חדשים, אבל אז אני מסתכל ואני רואה גם את האשראי ליזמים וקבלנים.
יש בנקים שהאשראי ליזמים וקבלנים גדל ביותר מהכפיל את עצמו בתוך שנתיים וחצי.
זה אירוע מטורף.
זה אירוע, בעיניי, אז אני חושב שזה אירוע מטורף עכשיו, ובעצם, עכשיו אנחנו מדברים על עוד דברים שקורים במקביל. העובדה שהריבית עלתה, אומרת, כמו שאתה אומר, אתה מבין בתחום המשכנתאות, היא אומרת בעצם שלמי שלוקח משכנתה, גם הוא צריך להביא הרבה יותר הון עצמי, כדי להצדיק את המחירים שהיזמים בנו עליהם. גם ליזמים, על הקרקע שעומדת בינתיים לא בנויה, או עד שמי...
יש להם חוב על זה.
יש להם חוב שעלה ב-5%. כלומר, הם לקחו ריבית, הם עשו את התוכנית וקנו את הקרקע, הם חשבו שהם שמו 2%, הם היום שמים 7% ויותר גם, כי הם השלמת הון עצמי וכל מיני דברים כאלה. והדבר הנוסף גם שעכשיו אנחנו בבעיה, אנחנו לא יודעים אם של ירידת מחירים, אבל גם אפילו הבעיה בזה שאין פועלים ולא בונים עכשיו, גם היא בעיה. ויש, אני שומע יזמים שמדברים שאנחנו נראה עליית מחירים, ואפילו זה שלא בונים זה יעזור לעליית מחירים. זאת אומרת, בסוף גם צריך, המשוואה הזאת קשה לה להסתדר, עם משכנתה הרבה יותר יקרה, עם ריבית שכולם משלמים על העיכוב ועל ה...
כן.
עם זה... ואני אומר, המשוואה קצת, זה קצת נראה שלכולם נוח, שהמחירים נשארים ככה, בעיקר לבנקים וליזמים, ולכן אולי מצב שהיה אמור לקרות, שנראה יותר מחירות במחירים יותר נמוכים, לא קורה, ואני אומר, סימני השאלה לגבי הענף הזה והסיכון בו מאוד מאוד.
וזהו, וזה, אתה יודע, אז לקחתי גם את התיק המשכנתאות, שבסוף זה תיק לנדלן, ואת האשראי לנדלן, ופתאום אתה מסתכל על כל ההלוואות שהבנקים נתנו, ואתה אומר, זה יותר מחצי, יותר רק מחצי. לנדלן, זה 58%.
נכון, נכון, יותר מחצי, זה היה, אם מסתכלים על הבנקים היום, לעומת איך שהיו לפני
עשור.
15 שנה, כן. נגיד, במשבר של 2009, אז בערך 40% הזה היה לענף הנדלן, והוא, המשקל שלו עבר להיות כמעט 60%, ו... אם אתם זוכרים, מי שפשט את הרגל, או מי שהיה נכנס לבעיות, זה תחום הפיננסים, ותחום והחברות הגדולות, והנדלן זה עסק מדהים, הוא תמיד עלה, וצריך לזכור עוד פעם, שיש הבדל גדול בין האשראי לנדלן היום, כשדירה עולה 50-60 אלף שקל בתל אביב, ו-40 אלף שקל בערים ליד, לעומת מחירים של שליש לפני זה, הרבה יותר קל היה להחזיר משכנתה, הרבה יותר, המשכנתאות גדלו באופן משמעותי. אם פעם משכנתה הייתה של מיליון שקל, היום היא של 2.5-3 מיליון שקל. ההחזרים הרבה יותר גבוהים. זה המון דברים שהם יותר, ואת היותר לדעתי יהיה יותר קשה להחזיר.
כן, ואגב גם רואים איך ההחזר החודשי תופס חלק יותר גדול בהכנסה, והמינוף של משקי הבית עולה, אז הם פורסים את זה גם ליותר שנים. חד משמעית,
ולקחו הלוואות כדי להשלים את ההון העצמי, כלומר לפעמים אתה צריך להגביא מינימום הון עצמי. את ההון העצמי לפעמים, לקחת ההלוואה בריבית יותר גבוהה, כדי להביא את אותו הון עצמי לבנק, כדי לקבל משכנתה.
כן.
וזה, וסלום אני אומר, זה במספרים הרבה יותר גבוהים, כי כשהדירות עולות פי 2 ופי 3, גם המשכנתאות הן בהתאם.
שאלה שלאו דווקא בתור אנליסט בנקים, אבל בטוח הידע וההכרת הענף מתוך הבנקאות יכולה לעזור, וכמובן זה רק הערכה, כן? אבל לאן דעתך מחירי הדיור הולכים מכאן?
אני חושב שהמחירים פה גבוהים, אבל למדנו שני דברים. אחד, שהיהודים אוהבים לקנות דירות, ישראלים בעיקר אוהבים לקנות דירות, וגם להשקעה וגם זה, ולא משנה מה הצורה שאתה מקבל עליה. והצד השני הוא שההיצע לא הדביק את הביקוש בזה, ולכן זה עזר לעליות.
כן.
אני עדיין אומר, בסוף הריבית היא פקטור כל כך משמעותי, שאי אפשר להתעלם ממנו. כלומר, ברגע שהריבית הייתה אחוז וחצי, משנה קיבלת במספרים כאלה, ויכולת לקחת חלק גדול מהלוואה ברכיב פריימי, אז יכולת, המחיר יכל לעלות. אני חושב שבסוף, גם, בעיקר עבור קוני הקצה, לא כולם עובדים, יש להם אופציות מההייטק, והם יכולים להרשות את זה כל סכום, ואני חושב שבסוף הריבית, היא התקרת הזכוכית שיהיה קשה לעלות מחירים. אז יכול להיות שתהיה עליית מחירים, בשוליים, כי יהיו כאלה שיקנו דירות בתל אביב במחירים גבוהים, אם יהיה באמת יהיה מחסור בדירות, אבל אני חושב שהמסה הגדולה, קשה לי לראות המחירים עולים פה, מה עוד שכמו שאמרתי, שאני חושב שאנחנו, המקום הפך להיות יותר מסוכן, אני עוד לא רואה באמת את כל היהודים מהעולם רצים וקונים בדירות מטעמי אנטישמיות.
שזה היה איזה, כן, היה איזה
ליין כזה שהשתמשו
בשביל. כן, שרץ חזק, כן. אוקיי, כשאתה מסתכל רגע על הבנקים, איזה סיכונים עיקריים אתה רואה? אז דיברנו על הפרשות אשראי, יש עוד איזה משהו שאתה אומר...
תראה, בגדול, אם דיברת קודם על תחרות והזה, מתחבא בסוף איזשהו סיכון שאפל וגוגל יבואו ויקחו גם את כל ענף הבנקאות, ובסוף, אם אתה חושב, אם במילא אתה סוגר את כל הסניפים, אז יכול להיות שלא צריך אתכם, אבל למדנו מהעולם, בינתיים אפל וגוגל והענקיות טכנולוגיה לא רוצות להיות בנקים, הן נהנות מהתשלומים, אבל זה סיכון אחד גדול, שבסוף גם אם הן לא רוצות להיות בנק, הן יותר ויותר מעורבות בכיס שלנו, ולוקחות חלק מהתשלומים,
ממש גוזרות את הבנקים בוולטים.
נכון, אז זה האיום הגדול הרחוק על המערכת, שאז תבוא ותגיד, כמו שאמרת, הבנקים הקטנים לא מהווים תחרות, אבל זה אירוע שהוא יכול להיות איום גדול, אבל אם אני מסתכל עכשיו, האיום בעיניי הוא כמעט אך ורק בתיק האשראי, אני לא רואה איומים רגולטוריים, כי הרגולטור בטח בתקופה כזאת חשוב לו שהבנקים ירוויחו ויהיו יציבים, ולכן אנחנו חוזרים רק לאירוע אשראי שמאיים על המערכת, צריך לזכור שבנקים הם, בנק זה בעצם העסק הכי ממונף שיש.
כן, אתה יודע, חשבתי על זה בהתחלה כשאמרתי לך, בנק הוא עסק שמרן, והוא כמה 90% אפשר להגיד מינוף?
כן, לבנק שימון עצמי של 50 מיליארד שקל, יש לי קשה של 500 מיליארד, זה בערך, זה היה ההופכית של הלימות ההון. כן. אם הלימות ההון היא בערך 10%, אז זה אומר שעל כל שקל הון אתה יכול להלוות 10 שקלים.
כן. שזה מינוף שלנו כצרכנים אסור לעשות, אבל הבנק שהוא בנק שאם הוא קורס לחתיכת אירוע מותר לו 90%.
נכון, אז פה נכנס שהבנק צריך לשמור על נזילות, והוא צריך להחזיק עוד קצת עודפי הון, ויש לו כל מיני אגרות חוב שהופכות להיות הון במקרים מסוימים.
קוקו, כן.
ובעיקר בנק ישראל ששומר עליו שלא ייפול, וגם יכניס יד לכיס אם הוא כן ייפול, או אם כן ייכנס לבעיה אמיתית. אז בסוף, אני חושש שזה האירוע המשמעותי.
החיצוני, אתה אומר, הטכנולוגיה נקרא לזה, הענקיות הטכנולוגיה,
כן, זה
הפנימי זה יותר תיק האשראי, של נכון, עד כמה הוא איכותי.
והענקיות הטכנולוגיה זה איום שבינתיים לא באמת קורה, כי כמו שאני חושב, הן יכולות, כלומר, אתה יודע מה, כמו שאמרנו, אני לא הייתי מעביר לבנק זיר, אבל יכול להיות שלאפל הייתי מרגיש שלא יכול להעביר את המשכורת שלי ולהגיד, בוא עכשיו... תעבירו לי דרך האייפון את הזה, אבל אני חושב שהם לא רוצים, כי אף רגולטור בעולם לא רוצה, והם מבינים שיש גבול לכוח שאפשר לתת להם, ולכן זה בינתיים לא שם. האיום של האשראי, למה הוא מפחיד? כי בניגוד לפגיעה אחרת בתוצאות שהיא הדרגתית, ואתה יכול לשלוט בה, אירוע שיכול להגיע בבום.
של אשראי שפשוט לא מצליח להחזיר.
כן. של קריסה של, של מגזרים, של קריסה של עסקים
קטנים. ואז יכול להיות שיש איזה אפקט דומינו וכדור שלג.
חד משמעי.
כן.
כולל מהאפקט דומינו והאפקט הדבקה שאנשים גם, ברגע שהוא לא משלם, אז גם אני לא משלם את הרוב שלי.
כן.
ועד ריצה לבנק המפורסמת, שאז אנשים...
זה יכול לקרות מהר מאוד.
זה יכול לקרות מהר, אנחנו לא שם, יש לנו עוד פעון מאוד גבוהים במערכת.
כן.
בנק ישראל דאג, אבל האירוע הזה הוא בסוף, כמו שאמרתי, במינוף של פי 10, יכול לקרות.
כן, תגיד, ועולמות של בלוקצ'יין וקריפטו, זה משהו שיכול להיים על הבנקים בסוף כאיזושהי חלופה רומנטית כזאת?
תראה, אני חושב שאם מסתכלים על, על כל הדיבור על, ה, על הביטקוין ועל הבלוקצ'יין, ועל, אז אם בעבר דיברו על זה שזה תחליף למערכת הבנקאות, והבלוקצ'יין זה הדבר העתידי, היום כבר לא שומעים על זה. היום אומרים, ביטקוין זה אלטרנטיבה נהדרת, וזה עולה, וקונים. כבר לא דיברו על זה שזה מחליף את הבנקים המרכזיים, וכבר לא מדברים, אני לא עובר, כשאתה מגיע לבנקים, אתה לא רואה קומה של מחלקת בלוקצ'יין.
כן.
אין כזה. אני חושב באמת, יש לי דעה לקריפטו, אבל זה לא האירוע. משחק מדהים, אתה משחק פירמידה המונית שכולם משחקים בו, הוא לא תחליף למערכת הבנקאי, ואם יצטרכו, מטבע דיגיטלי, זה יהיה דולר דיגיטלי או שקל דיגיטלי, לא יצטרכו כן. קריפטו.
שאגב, אני ממליץ בעניין הזה, תקפצו לפרק 8, דיברנו שם עם עודד צלומי מבנק ישראל, בדיוק על מעין שקל קריפטוגרפי כזה. עוד שאלה על הסיכונים, אנחנו רואים גם הרבה, אתה יודע, מיזמי סטארט-אפים של פינטק, שמתחילים לנגוס בכל מיני ביסים בבנקים, אני פתאום, אתה יודע, אני פחות נכנס לחשבון, אני כבר מתעדכן כל מה שקורה לי בחשבון, דרך אפליקציה אחרת, דרך רייזאפ, ואני כבר לא בטוח סוחר דרך הבנק, וכרטיס האשראי שלי הוא לא בנקאי, ופתאום אני אומר, מה כן?
נכון, אני חושב שקודם כל מאוד נכון, וכמו שאמרתי, כמו שאפל וגוגל יכולות לגזור חלק גדול מאוד מההכנסות, אז כל הפינדקים האלה באים כדי, אז הם עושים בעצם שני דברים, אחד, הם עוזרים למערכת הבנקאות לייעל דברים, כלומר, כמו שאמרנו, להפוך לדיגיטליים, לעשות את פעולה שפעם ארבעה פקידים עשו במכונה, ואז הבנקים מרוויחים מזה, והדבר השני, שהם רוצים נתחים מהרווחיות, אז כן, אני חושב שאנחנו היינו בתקופה מאוד טובה, שהכל צמח והכל עלה, והאשראי חזר, אז לא ראינו פגיעה, זה איזושהי פגיעה עתידית, אבל כמו שאמרתי, היא גם עוזרת לייעל, אז בוא נגיד, זה איום, זה בניגוד לאיום האשראי, זה איום הדרגתי ורחוק יותר.
כן, אתה יודע, אני זוכר שכאילו היה, הפרידו את קופות הגמל מהבנקים, אמרו וואי, הבנקים עכשיו, ואז הפרידו את כרטיסי האשראי, ווואי, ואתה רואה פשוט שבנק זה בנק,
זה עסק חזק. מדהים, אתה יודע, זה מדהים, בשני המקרים האלה, אלה דוגמאות נהדרות, שהבנק יודע למכור את הפרה ולהמשיך ליהנות מהחלב.
זה מדהים.
הוא מכר את קופות הגמל ומקבל בעמלות הפצה יותר, ובתפעול יותר מה שהוא קיבל קודם. הוא מחל את חברת כרטיסי אשראי, וממשיך להרוויח מההפצה וההנפקה של כרטיסים.
מטורף.
כלומר, הוא בעצם עובר למצב שהוא מוכר נכסים, נפטר מהסיכון, וממשיך להרוויח כמעט אותו דבר או אותו דבר, בלי, עם אפס סיכון ועם אפס עובדים.
לא רע.
אז כן, הדיל לא רע.
בוא נדבר על הבנקים כהשקעה. מניות, אתה גם כותב בעצם בדוחות שלך, הבנקים נסחרים על ההון באחוז מסוים, למשל פועלים, בוא ניקח, 85%.
נכון.
קודם כל בוא נסביר רגע מה זה אומר נסחר על ההון, כלומר בסוף לבנק יש הון, בערך 50 ומשהו מיליארד לפועלים.
בנק פועלים ובנק לאומי, ניקח אותם כדוגמה, שההון שלנו בערך 50 מיליארד שקל, אנחנו גם בודקים, דיברנו בהתחלה, דיברת תשואה על ההון.
נכון.
תשואה להון, אמרנו, אם דיברנו על תשואה של 15%, זה אומר על 50 מיליארד, בערך 7.5 מיליארד שקל. זה מה שהם הרוויחו. בגלל שאנחנו מדברים על בנק בהון, והמכונת ייצור שלו זה הון, ואנחנו בודקים אותו בתשואה להון, גם קל להתייחס במכפיל הון. ולכן, אם אנחנו אומרים, לצורך העניין, בנק יודע לעשות 10% על ההון, וקנינו אותו בהון, בערך קנינו אותו בערך בעשירית מהרווח, מכפיל 10 על הרווח. אפשר בעצם לחשב את המספרים האלה. אם אנחנו מדברים, אפרופו, על בנק שעושה תשואה של 16% על ההון, ונסחר ב-0.85, זה אומר שהתשואה, אם היינו יכולים להבטיח שכל שנה זה יהיה, התשואה על ההשקעה היא עצומה, היא כמעט 20% על ההשקעה.
אז רגע, אני רוצה שנייה להסביר את זה, כי אתה אומר, אוקיי, בוא ניקח את פועלים ולאומי, ההון העצמי שלהם הוא בערך 50 מיליארד, והם נסחרים שווי השוק בבורסה בערך 40 מיליארד.
נכון.
עכשיו, ואז אתה אומר מכפילון, הוא נסחר פחות מההון שלו, אז 0.8-0.85, אבל השאלה יותר מעניינת זה איך זה קורה. הרי בוא נגיד, הבנק סוגר שערים מחר, יש לו בקופה 50 מיליארד.
נכון, אז אין לו.
איך הוא נסחר בפחות?
אז אין לו. כי בסוף שאתה מגלה שאתה צריך לסגור, אז אתה תצטרך, חלק מהאשראי לא יחזור, ותצטרך להוציא הוצאות על העובדים, ופיתורים וכיוצא בזה, ותגלה שאין לך. ואתה שם עם נכסים שאתה לא יכול לממש אותם. אבל בסוף הבנק נסחר, מרבית השנים, כולל בשנים רגועות וטובות, הבנקים לא מגיעים להון שלהם. לא, הם מסתכלים לאורך כל העשור האחרון.
זה אומר משהו על הציפיות, על איך שהמשקיעים תופסים בנקים.
זה אומר על שני דברים, זה אומר על הציפיות ועל הסיכון. כלומר, בסוף אני אומר, נגיד בנק, הוא לא יכול להרוויח את ה-16%, הוא יודע, יכול להרוויח בין 10-12%. עכשיו, יש לך אלטרנטיבה. אתה יכול לקבל בפיקדון בנקאי היום 4-5%, אמרנו. אתה יכול לקבל באיגרת חוב של בנק, 6-7%. ואז אתה אומר, איזה פיצוי אני רוצה לקבל כדי להשקיע בבנק? מה הפיצול שאני רוצה? כי הרבה יותר מסוכן להשקיע בבנק מאשר בפיקדון, או בבנק מאשר באיגרת חוב של בנק. ולכן, בעצם זה אומר שהמשקיעים היום דורשים, בעצם זה שני דברים, שהמשקיעים דורשים יותר, אבל אולי מה שזה יותר נכון להגיד, שהמשקיעים חוששים שבטווח הקצר, אנחנו נראה צורות הרבה יותר נמוכות מאלה שראינו. כלומר, למדנו כבר שכשהכל טוב, אז כולם אופטימיים, אבל שפתאום נראה שהבנק יורד שנה הבאה ותהיה צורה רק של 7-8%, אז כולם יגידו, וואה, הבנק יורד לפשוט הרגל, בוא לא נחזיק את זה. וזה גם קצת עניין של, כמו בדירות, היצע וביקוש, ופתאום זרים מכרו בניות לתחילה מלחמה, ופתאום יש פחות עניין, ויש הגבלה לגופים המוסדיים, אז זה גם קצת נכנס פה, כלומר, הנושא הזה של המסחר וכמה אנשים עכשיו אוהבים מניות בישראל ומניות של בנקים בכלל, וכל הדברים האלה נכנסים למיקסר ויוצא משהו שהוא פחות מההון. אמרתי, קשה לבוא ולהגיד, אתה לא אומר, טוב, אני סוגר את הבנק, מקבל את הכסף והולך הבית.
כן, כן.
לא באמת אוכל להיפגש עם ההון כדי לסגור את הבנק.
נכון. בסדר, גם אני מקווה שלא באמת הבנק ייסגר, אבל כן. מניות הבנקים, אתה יודע, עם כל מה שדיברנו, ובהסתכלות קדימה, וסיכונים, והפסדי אשראי, ובתור מישהו שכבר 24 שנים רואה את המניות ואת הדוחות, בנקודה שאנחנו נמצאים היום, מרץ 2024, השקעה טובה? כמובן, לא ייעוץ ולא המלצה, אבל עדיין.
אני היום מייצג, אני אגיד ככה, רוב האנליסטים ובנהלי ההשקעות חושבים שכן, שהמחירים כבר ירדו, מכפיל ההון היה לפני שנה וחצי, היה 1.2, 1.4. אני, אפרופו הניסיון, בכל המשברים הקודמים של מערכת הבנקאות, או של המדינה, 2002 אינטיפאדה, 2007-2008 משבר הגדול בארצות הברית, 2011 משבר חובות באירופה, הקורונה, היו עוד איזה שמשברים בדרך, תמיד הבנקים ניסחו יותר נמוך ממה שהם היום, ואני חושב, כמו שאמרתי, שהמשבר הוא מאוד גדול, וכשפתאום מגיעות ועוד לא הגיעו החדשות הרעות. בקורונה החדשות הרעות הגיעו, ידענו שיש קורונה, ב-2007-2008 שהבנקים בארצות הברית נפלו, הגיעו החדשות. פה עוד לא הגיעו החדשות הרעות, אנחנו באיזשהו איום שעוד לא יצא. ולכן אני חושב,
צפון,
אני אומר, עוד לא ראינו באמת פשיטה של פשיטות רגל, עוד לא ראינו באמת את ההרעה בתוצאות. ולכן, אתה יודע, אני אגיד את זה ככה, אם אתה ממריא היום לנסיעה לניו זילנד, ולא בטוח שיהיה לך קליטה, ולא תוכל לקנות ולמכור, אז השקעה ארוכת טווח במחירים האלה, זה כנראה השקעה טובה. אני חושב שהחדשות הרעות והסיכונים של עכשיו, יכולים עוד לייצר הזדמנויות יותר טובות.
הבנתי. אתה אומר, לטווח הארוך כן, לטווח הקצר עוד יהיה פה
סערה. אמרת אתה נכון, מה שעושים להם בסוף הבנקים יודעים להרוויח כסף.
כן.
אז אני חושב שבנק זה עסק מדהים, אני חושב שהסיכון עכשיו, והאירועי השלה שיכולים להגיע, הם קצת הופכים את זה לרגע, בוא נחכה עוד זה.
וסתם, אם לא מדברים על בנקים כמקשה, אלא אתה יודע, בתור אנליסט בסוף, איזה בנק היום הכי מעניין להסתכל עליו?
קצת קשה, כי הגדולים והבטוחים נסחרים הרבה יותר יקר מזה, כלומר, בינלאומים מזרחים היותר בטוחים.
כן, מזרחי הוא מהיותר בטוחים?
כן, כי יש לו תיק משכנתאות מאוד גדול, בסוף תיק משכנתה, משכנתה זה אשראי הרבה יותר בטוח, יש את הביטחון של הדירה.
הוא גם הופך להיות יותר חשוף לנדלן.
נכון, אבל עדיין יש הבדל גדול בין אשראי ליזמים וקבלנים, לאשראי לבעל דירה עם משכנתה.
מסכים. אתה אומר הבינלאומי מזרחי הם יותר...
הם היותר בטוחים והיו עם הפרשות יותר נמוכות, מבין הגדולים אני חושב שדי מתמחר אותם, אז אין לי איזה עדפה ברורה, וכמו שאמרתי, אני גם בצד של הלא, אז אני לא מרגיש שאתה חייב להכריח אותי לקנות בנק ספציפי עכשיו.
כן. אחלה, אלון, תודה רבה.
תודה,
סמכתי. הדוחות של 2023, ואולי ניפגש בעוד שנה, נדבר על 2024, נראה מה היה.
יותר מאשמח.
תודה, אלון.
ביי.
קודם כל, תודה רבה שהאזנתם והקדשתם את הזמן. אם אהבתם את הפרק, אתם יכולים לשתף עם חבר, עם חברה, ואולי גם הם ייהנו, יאהבו ויצמחו. ואם אתם ממש אוהבים את הפודקאסט ואת התוכן שאנחנו מביאים כאן, אתם יכולים להיכנס לספוטיפיי, לאפל פודקאסט, לכל אפליקציה שאתם שומעים בה את הפודקאסט, ולתת 5 כוכבים. זה עוזר לנו ויעזור בעצם לעוד קהלים להיחשף לתוכן ולמידע שאנחנו מנסים להנגיש פה. אז שוב, תודה רבה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.